אנחנו קוראים בכתבי רבש, כרך א', עמוד 298, מאמר עניין יראה ושמחה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. כתבי רבש, כרך א', עמוד 298, עניין יראה ושמחה. הזוהר הקדוש שואל, וזה לשונו. רבי יצחק פתח, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. הוא כתיב, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. מקראות אלו סותרים זה את זה. אלא, כך למדנו, עבדו את השם ביראה, כי בכל עבודה שרוצה האדם לעבוד לפני ריבונו, בתחילה צריך יראה, לירום מפניו, ובשביל יראת ריבונו, יזכה לאחר כך לעשות בשמחה מצוות התורה. ועל כן כתוב, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה, שעל ידה יזכה לכל. ויש להבין את עניין יראה מהו, כי אנו רואים שיראה ושמחה הם שני הפכים. ואיך יכול להיות שיראה תהיה סיבה לשמחה? כמו שאומר, ובשביל יראת ריבונו יזכה לאחר כך לעשות בשמחה מצוות התורה. הלא הם בסתירה זה לזה. ועוד יש להבין, וכי בשביל מה רוצה השם שיראו מלפניו? מה זה נותן לו? הלא זה דומה שאדם ייכנס ללול של תרנגולים ויגיד להם, אם אתם תקבלו עליכם יראה שאתם תראו מלפניי, אני אתן לכם לאכול ולשתות, וכל מה שאתם רוצים, אני אתן לכם תמורת שאתם יראים מפניי. וכי אפשר לומר שהאדם שיש לו איזה התחשבות בזה שהתרנגולים ייתנו לו כבוד? ועל אחת כמה וכמה, הנבראים כלפי הבורא. איזה ערך וחשיבות יש לומר שהבורא זקוק שהנבראים יראו מפניו? עד כדי כך שחז"ל אמרו שאין האדם צריך לעשות שום דבר, רק לעסוק ביראה. כמו שכתוב, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה. וכמו כן כתוב, אלוקים עשה שיראו מלפניו, שפירושו שכל מה שעשה השם עשה שיראו מלפניו. ובכדי להבין את הנעל, צריכים לזכור את מטרת הבריאה. היינו, לאיזה צורך ברא הבורא את הבריאה? כידוע, הטעם הוא משום שרצונו להיטיב לנבראיו. אלא, בכדי שיצא לאור שלמות פעולותיו, היינו שלא תהיה הבחינת נהמה דכסופה, עשה תיקון המכונה צמצום והסתר, שמטרם שיש לאדם כלים דהשפעה, אין הנבראים יכולים לראות ולהרגיש את מציאותו התברך, המכונה הכרה בהשם. זאת אומרת, הגם שאנו אומרים בכל יום בתפילה, מלוא כל הארץ כבודו, מכל מקום אין לנו הרגשה בזה, אלא אנו צריכים להאמין למעלה מהדעת שכך הוא. והסיבה היא, כי אף על פי שאין באור שום השתנות, מטעם אין היעדר ברוחניות, מכל מקום מצד הכלים יש שינויים. והכלים הם מגבילים את האור. כי בכלים מבחינים את גדלות השפע, מה שהם מתפעלים מהשפע. ואם אין לו כלים שיוכלו להיות בחינת לבוש לאור, אז לא ניכר שום אור במציאות. כפי הכלל, אין אור בלי כלי. היינו שאנו צריכים לדעת דבר אחד, שאנו יכולים לדבר ממה שמושג לנו בהרגשותינו. ואבי המורי זצ"ל אמר משל על עניין הצמצום, שזה דומה לאדם המכסה את עצמו שלא יראה, לא יראה אותו אף אחד. וכי שייך לומר שהאדם שהסתיר את עצמו שלא יראה אותו, שלא יראו אותו אחרים, וכי בשביל זה הוא לא רואה את עצמו? כמו כן, כשהבורא עשה צמצום והסתר שהתחתונים לא יראו אותו בעת שהם משוקעים באהבה עצמית, שזוהי בחינת מקבל בעל מנת לקבל, שזהו הגורם שינוי צורה ופירוד בין המשפיע, שהוא הבורא, לבין המקבלים, שהם הנבראים. והיות שעניין קבלה אינו נוהג בשורש שלנו, שהוא הבורא, אילא זאת, בזמן שהאדם כן עוסק בקבלה, הוא מרגיש משום זה אי נעימות, המכונה נהמה דכסופה. לכן נעשה תיקון מצד התחתונים, היינו שהצמצום אנו מתייחסים לתחתונים. פירוש, שהתחתונים צריכים את הצמצום וההסתר, כי דווקא על ידי תיקון זה תהיה להם היכולת לתקן את עניין של קבלה, להיות בעל מנת להשפיע. אבל מצד העליון אין שום שינויים, וכל השינויים הם רק בבחינת הכשרת הכלים שלנו, כפי כמה שהם מסוגלים לקבל בעל מנת להשפיע. ולפי זה, שאין הטוב העונג מאיר במקום הפירוד, אין כוח בידי אדם לזכות לבחינת אמונה שלמה, מטרם שתיקן את הרצון לקבל שלו. כמו שאומר, וזה לשונו, כי חוק הוא זה שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם חס ושלום בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן, בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך. ומכאן אנו רואים את נחיצות תיקון של עניין השפעה, שלא לבד שאין מציאות לקבל את הטוב והעונג שהוכן בעדנו, אלא שיש כאן דבר המרחיק אותנו מאמונתו יתברך, שזה יותר רע מהכל. ועכשיו נוכל להבין מהו עניין של יראה, ששאלנו, וכי הקדוש ברוך הוא צריך שאנחנו נראה מלפניו? ולפי מה שהסברנו, שעניין יראה הוא כמו שכתוב בסולם, שהאדם מתיירא אילו הוא לא יוכל להתגבר ולקבל בעל מנת להשפיע כמו שצריך להיות, אלא יקבל בעל מנת לקבל, שזה גורם לו פירוד לאו דווקא מהטוב והעונג שלא יכול לקבל, אלא הוא מתיירא שלא יבוא חס ושלום לידי כפירה באמונתו יתברך. נמצא שהוא יכול לבוא לידי הסתרא אחרא ממש. וזה פירוש, והאלוקים עשה שיראו מלפניו, שעל ידי יראה זו יהיה תיקון גדול בשניים. א', שתהיה להם אמונה בהשם, ב', שיוכלו לקבל את הטוב והעונג מה שהבורא רוצה לתת להם. נמצא, מה שהבורא רוצה שהיראה מלפניו, זהו בשביל שיהיה לנו כלים לקבל את הטוב והעונג, שעל ידי זה תהיה לנו אמונה בו יתברך. כנ"ל בסולם, שיראה הוא שמירה שלא נתרחק מאמונתו יתברך חס ושלום. ומזה נבין מה שכתוב, מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה, שפירושו שהוא רוצה לתת לנו כל טוב, אלא דבר שהמעכב הוא השינוי צורה, שאין האור יכול להתלבש בכלי דקבלה. לכן, כשאדם מתיירא ונזהר שתמיד תהיה כוונתו בעל מנת להשפיע, אז הבורא יכול לתת לו את השפעתו יתברך, ושיהיה בשלמות. היינו, בלי שום אי נעימות, המכונה נהמה דכסופה. ובזה מובן מה ששאלנו, איך יראה יכולה להיות יראה סיבה לשמחה? ובענל הוא פשוט, שעל ידי זה שתהיה לו יראה, היינו שיהה נזהר להשתמש תמיד בכלים דהשפעה, אז הבורא יכול כבר לתת לו את הטוב והעונג, כי יש לו כלים דהשפעה. ובטח שאז תהיה לו שמחה מהשפע שקיבל באלמנת להשפיע. נמצא שהיראה הוא גורם לשמחה, ואם אין לו היראה כנל, הוא מרוחק מכל.
ברוחניות יש לנו הגדרות אחרות ממה שבעולם הזה, בחיינו כאן. ולכן יראה, פחד, חרדה, מה שיש בעל מנת לקבל, זה נקרא בעולם הזה. לעומת בעל מנת להשפיע, מה שנקרא בעולם הבא, המדרגה הבא, מצב הבא. אז יש בכל זאת שינוי במושגים, במילים, במהות המילה. כמו שמסביר לנו זוהר, בהקדמת ספר הזוהר, איפה שהוא מתחיל מזה שהמצווה הראשונה, היינו שתיקון הראשון שאנחנו עושים על עצמנו, זה תיקון של יראה. קורא לזה פחד לפעמים, כן, בכל מיני ספרים, אין חרדה, מילים כאלו. אז אומר, או שזה יכול להיות מהעולם הזה, ברמה הגשמית, שאדם מפחד על הגוף שלו, החיים שלו, סביבה שלו, כמה שצריך אותם, אז מפחד. ויכול להיות פחד מעולם הבא, זאת אומרת פחד מאובדן. זה נקרא היראה, יראה גשמית, יראה שבתוך הרצון לקבל. מה שאם כן, אם מתחיל להתקדם נכון על ידי קבוצה, לימוד, המשיכת האור המחזיר למוטף, אז מתחיל להרגיש יחס לרצון להשפיע שמתעורר בו, קודם שדבר הזה רואה כבכל זאת הכרחי מאין ברירה, אחר כך מרגיש שיש בזה גם כן איזה משהו גדול מיוחד, וכך מתחיל יותר ויותר להעריך תכונת ההשפעה, עד כדי כך שמבין שבלי השגת התכונת ההשפעה לא יהיה לו כלום. זה כבר נקרא לא לשמע, ומתחיל על זה לפחד. מתי אני אקבל יראה? יראה זאת אומרת שיוכל להשפיע. למה? כי בלי זה אני מפסיד, אני לא אקבל רוחניות. ובלא לשמע זה הוא מתקדם גם כן, ההתקדמות הזאת היא הדרגתית, מתחילה שהתחיל עם העירות הגשמיות, עד העירה הזאת והלאה, עד שמתחיל להעריך על ידי האור המחזיר למוטף, שמשפיע עליו כל פעם שהוא לומד בקבוצה ועושה עוד פעולות, עד שמתחיל להעריך את תכונת ההשפעה הזאת ורוצה להיות בה, ממש להיות בה. זה מגיע לו כבר מזה שבונה בעצמו לעצמו חלל החדש, כמו שאנחנו מרגישים אחרי הכנס גדול, כן, מגה כנס, שאדם מתחיל להרגיש שנעשה בו חלל אחרי ההתאספות, אחרי ההתחברות, שחלל הזה הוא צריך כבר, אין לו עם מה למלות, רק עם תכונת ההשפעה, רק עם נטייה להשפעה. ובצורה כזאת הוא מגיע סוף סוף לדרישה שיהיה לו דבר הזה ללא שום קשר לעצמו. בהתחלה זה ודאי מתוך זה שמרגיש לא טוב, אחר כך מתוך זה שרוצה להיות בזה שזה דעת החברה אולי מחייבת אותו, ומה יהיה לו שזה בכל זאת המטרת הבריאה, ואיך הוא לא ישיג את זה, בכל זאת משייך לעצמו, עד שיוצא מה שנקרא להשפיע על מנת להשפיע, שכל ההשפעה היא לא לעצמו אלא לשם השפעה עצמה, לכן זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, שאין לו בחזרה מזה שום רווח אישי שנשאר בו. זאת אומרת שההשפעה לחוץ והרווח לחוץ, בשני מקומות, להשפיע לאחרים, לקבל מזה תוצאה בתוך עצמו. מה שאם כן, אם רוצה שגם התוצאה מהשפעה תישאר שם מחוץ לו, אז זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע. וכך מתקדם על פני כל הדרגות האגו שמתעוררות בו יותר ויותר, בכל מיני כישלונות ובעיות, שהאור העליון מסדר לו שני קווים, אין, עד כמה שיותר גדול קו שמאל, האגו, ההפרעות, כל מיני בעיות, או בדרגת העולם הזה, או בדרגת העולם הרוחני, לא חשוב, שניהם כבר מתחילים להיות כאחד, כאמצעי אחד. ועד שרוכש התכונת ההשפעה הזאת במלואו, זאת אומרת על פני כל אותו הרצון לקבל, שצריך להתגלות בנשמה שלו. ובזה נקרא שרכש את הנשמה. שזה חלק אלוקה ממעל, להשפיע על מנת להשפיע, שבזה הוא דומה לבורא, עדיין לא בשימוש, לא במימוש של הכלי הזה, שמשתמש בו לנתינה באמת, אלא לפי התכונת הכלי עצמו. ואחר כך כבר מתחיל, כמו בינה, כמו שאנחנו לומדים שהיא משתוקקת בחצי השני שלה אחרי שיש לה גרד בינה והיא לא רוצה לקבל כלום לעצמה ובטוח שאין לה שום נטייה לעצמה על פני כל הרצון לקבל, על פני כל האור שנמצא מחוץ לה, לפניה כביכול, בתוכה יש רצון לקבל גדול ונשרק, לפניה יש האור הגדול שמוכן למלות את הרצון לקבל והיא לא מרשה, ואז היא חושבת איך היא יכולה בכל זאת להשפיע בפועל, ואז היא מתחילה להשתמש באור הזה הגדול, אור החוכמה שנמצא, שהיא מלא אותה, שבזה היא יכולה להשפיע לזולת. אז אדם כבר עובר לשלב לקבל על מנת להשפיע, שזה כבר דבר מאוד מאוד מיוחד, גדול ומתקדם. וגם אז כשמתקדם בזה, בכל זאת תכונת ההשפעה שלו העירה, היא מקבלת כל פעם גם גודל, גם צביון חדש, וכל פעם הוא צריך לדאוג האם נמצא בחרדה מספקת שדואג רק לנקיות תכונת ההשפעה ונקיות המימוש שלה. ו שבודק את עצמו כל פעם על ידי הסביבה, או סביבה גשמית בתחילת דרכו בזמן ההכנה, או סביבה רוחנית שכבר נמצא בקשר הנשמות, אם נמצא כבר בהכרה רוחנית. אז כל פעם הוא מגלה את הפעולות ההשפעה שלו כלפי אחרים, גם בצניות כזאת שאפילו לא מגלה בחזרה את הפעולות האלו, שמצניע אותם מעצמו. יש לו מזה שמחה, שנמצא בדבקות, בהתאמה עם הבורא, שהתוצאה הזאת הסופית, הדבקות, מביאה לו שמחה. כן. נו, אם אני משהו שכחתי, אז אתם תשאלו. כן.
תלמיד מישראל שואל, איך מתבטא העירה כלפי הקבוצה?
זה עירה באמצעי. זה עירה, זה בכל זאת, אנחנו צריכים להבין שהקבוצה היא אמצעי. הבורא, כדי להביא את הנברא לעצמאות, להשפעה, הוא שבר אותו ונתן לו הרגשה כזאת שהנברא נמצא בפיצול התפיסה, אני והסביבה, אני והעולם. ודבר הזה הוא הכרחי כדי שאנחנו נלמד מזה, מאני וזר, שאני נלמד מזה מה זה נקרא להשפיע, שיש לפני הזדמנות להרגיש, לקבל, להשפיע, אני לעצמי, אני למישהו, אני לזולת. אז כל היחסים שלנו עם הקבוצה זה אמצעי. האמצעי הוא גדול בעיניי, צריך להיות כמטרה, אבל בכל זאת זה אמצעי, כי האמצעי הזה אחר כך מתבטל. מטרת הבריאה זה בכל זאת דבקות, גילוי הבורא לנברא. זאת אומרת שתכונת ההשפעה היא תכונת האור שברא אותנו. ולכן עירה כלפי הקבוצה, כלפי הסביבה, כלפי החברים, זה הכל, וכל זאת צריך להיות מתקבל אצלנו כאמצעי לעירה האמיתית. האם אני משפיע לבורא? אבל בכל זאת, זאת עירה גדולה. והיא צריכה להתבטא בכל היחס שלי לאמצעים, לחברים, או שאנחנו בונים יחד, נגיד, כמו הסטימולטור, שדברים האלה הם צריכים... אני בודק את עצמי כלפי זה, האם אני נמצא בכלל לכיוון הנכון. כן.
איציק מבאר שבע שואל, בעולם שלנו הפחד שחסר לנו משהו זה דבר בלתי לשלט. איך מגיעים לכך כלפי חיבור והשפעה?
זה לא נכון שפחד כלפי משהו שבעולם שלנו הוא בלתי נשלט. שולחים לנו כל מיני צורות הפחדים, ודווקא המוזרים ביותר, ודווקא שולחים לנו, אם אנחנו נמצאים בדרך, שולחים לנו כאלה סוגי הפחדים, שאדם גם כן יחד עם זה מבין שזה לא פחד האמיתי, אלא שפשוט זה הביאו לו את זה, הרדירו בו את זה, כמו איזה הקרנה הקרינו עליו, איזה קרן כזה שמביא לו פחד, ואין לו מה לעשות עם זה אלא להתעלות בזה באמונה למעלה מהדעת, בהשפעה, שאם הוא נמצא בתכונת ההשפעה אין לו ממה לפחד, יכול לסגור עיניים על כל וכל, כזה הכל כדי ללמד אותנו. ואנחנו בכל זאת לא מדברים על הפחד הגשמי, הבהמי, שאנשים נמצאים. אנחנו מדברים על מצב שאדם כל הזמן מברר אותו, ואז הוא מבין שכל מה שמרגיש זה מאיזה מקור, שמכל מיני אופנים מקדם אותו בזה. לכן אין משהו מן הסתם. כן.
דמיטרי ממינקס שואל, מה ההבדל בין פחד לבין יראה?
נגיד שאין, זה לא חשוב. לא, 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 לא נתחיל לחלק את הדברים, כי זה גם כן תלוי בסגנון הכתיבה של מקובלים. יש גם כאלה מקובלים גם כן בספרים היותר קדמונים, שהם כותבים פחד. זה לא, לא כל כך חשוב. כן.
ציינת את החללים שנוצרים אחרי כנס גדול שעל פניהם אפשר לבנות את היראה. השאלה איך אפשר להתכונן, מה העצה להשתמש במצב הזה כשהוא מגיע לכיוון של היראה?
להתכונן לאותו חלל שנוצר על ידי ההתאספות, זה לעורר בכל מה שרק אפשר מראש, כמו זקן שמחפש האם נאבד לו משהו, האם אנחנו מפחדים מזה שלא יהיה לנו יראה. אני מראש כל הזמן מפחד בזה. אני רוצה שיהיה לי ספר, שיהיה לי איזשהו מחסן עם יראה, שאני אפחד, שאני ישכח על תכונת ההשפעה, שאני אפול ממנה. ואז כשאני מגיע לכנס, אני מגיע בעיניים פקוחות, אני לא מאבד את הראש, אני נמצא שם בעבודה הפנימית, אני קופץ ושר ושומע שיעורים ונמצא בוועדות ודיונים, אבל אני כל הזמן חושב גם על איך אני אמלא אותם החללים שאני עכשיו בונה. כי במה שאני עכשיו נמצא בקשר עם אחרים, אני רוכש מהם, אני ממש בולע מהם, קולט מהם התפעלות. התפעלות הזאת שהיא אחר כך מאבדת מקור שלה, שההתאספות נגמרת. התפעלות הזאת היא משאירה חלל. אני צריך למלות את החלל הזה שהיה ממולה ביחס מאחרים, מאחרים שהם הקרינו לי את ההתפעלות. אני צריך עכשיו למלות אותו בהרגשת ההשפעה, בנטיית ההשפעה ממני אליהם. אני הפסקתי לקבל מהם כמו שהיה בזמן ההתאספות, ועכשיו אני ממלא אותו החלל ביחס שלי אליהם בחזרה. ואני לפני ההתאספות הזאת, כנס נגיד עוד משהו, אני מפחד ממש ומכין את עצמי שיהיה לי אחר כך אפשרות למלות את הרצון החדש הזה שנבנה בי, התגלה בי בהתאספות, בזמן התאספות. איך אני אמלא אותו ביחס שלי אליהם, ביחס ההשפעה אליהם. ואז אין לי שום סיכוי אפילו להרגיש נפילה, ירידה, איזה חולשה, ריקנות, אכפתיות. אבל צריכה להיות לזה הכנה. וגם בזמן שיש, שאני נמצא בהתאספות ונמצא שם בהתפעלות הגדולה, בכל זאת, החרדה הזאת היא כבר נמצאת אצלי כהכנה. ואני לא מאבד אותה, כמו זקן, כשהוא הולך כל הזמן ומחפש, האם נאבד לו משהו, כי זה בעצם ההון שהוא מפחד לאבד. תכונת השפעה, הנטייה הזאת. כי הוא יודע שחוכמה יש לו, הוא זקן. האם יהיה לו חסדים? האם יהיה לו במה להתייחס לנכון? לאט לאט, כן.
אם אתה יכול יותר לברר את היחס הזה של החרדה, מהי אותה הכנה בדיוק?
אני חושב שאנחנו נשתדל לפני ההתאספות שלנו הגדולה, בעזרת השם, ככה חודש לפני זה לעבוד, אולי אפילו פחות מחודש, שבכל זאת יהיה לנו מספיק מילים וחומר שלא לוצאים מזה ככה טעם, לדבר על זה, לעבוד על זה, אולי בכמה שלבים קצת לעבוד, לעזוב את זה ועוד קצת, לעזוב את זה ואז לפני הכנס במיוחד, לתת לזה מכה וחשיבות. גם כן בגלל שהחברים שלנו יהיו נמצאים בכל מיני עבודות, שזה יגיע לכולם. נצטרך על זה לעבוד, כן. אני חושב על זה. ההכנה היא, כמו שאנחנו לומדים, שזה דבר החשוב ביותר. הכל תלוי בהכנה. אחרי ההכנה אין מה לעשות. גם בעולם שלנו אפילו. לכן נקווה איך להגיד, הדוגמה הזאת, המסר הזה, הזקן שמחפש, שכאילו נאבד לו משהו, שנמצא כל פעם בחרדה, הוא התלבש בנו, הדמות הזאת. כן, גיל.
רב, האם מותר לעבוד עם קנאה, תאווה וכבוד בין החברים? לדוגמה, להשתמש בנושא של תחרות.
כן, אבל זה לא שייך ליראה. נעזוב את זה עכשיו. זה, כל דבר מזה הוא גדול מאוד. ואם לפתוח, אז לפתוח לחוט כל אחד מהם. בבקשה.
אז אני אמשיך קצת את גיל. אז יראה בקבוצה, איך אנחנו שומרים על זה?
לא שומרים, אנחנו צריכים לפתח את זה, אין פה מה לשמור. על כל התופעות רוחניות אין מה לשמור, כי הם כל הזמן דורשים פיתוח והתפתחות, כי כל הזמן הרי רצון לקבל שלך גודל ומשתנה, גם בגודל וגם באופנים. ולכן אין כאן לשמור. שמירה זה, אפילו שמדברים במילה שמירה, זה הכל מדובר על ההתפתחות. לאותו כיוון. זה צריכה להיות מגמה של הקבוצה, של הסביבה, שאם היא לא תעורר ביחס כזה, אז אין כלום. אנחנו צריכים לחשוב, לדאוג, אנחנו צריכים לדבר גם כן על הריקנות הזאת, מה שהרגשנו. אני לא כל כך רואה שאנשים מגלים את זה, מתוך זה שלא נעים, מתוך זה שלא כל כך כבר זוכרים אולי, וגם כן אם מגלים צריכים לדאוג שלא יגלו את זה מטעם איזה, שיגלו את זה ביחס בשביל מה זה נתנו לי, ולא ש אני רואה, אין לי כוח, אין לי רצון, והוא מתחיל כאילו לדבר על האכפתיות שלו, כאילו שזה מצב בפני עצמו. ככה זה. זה לא מצב בפני עצמו, זה מה שמגלים לנו חלל, לחלל של ש, שממנו אנחנו בונים תכונת הבינה. זה מתגלה בנו התכונה החדשה, בחינה החדשה, כמו את בדלת בחינות דור ישר, שזה הקדושה שהייתה בינינו בהתחברות בינינו, היא עזבה במיוחד וגילה מצב חדש. ולכן אנחנו צריכים גם כן לכתוב, ואני מקווה שבאותו סטימולטור אנחנו בכל זאת נכתוב לשם, אנשים יכתבו לשם התרשמויות שלהם על זה, קצרות לעניין, אבל באור הנכון. זאת אומרת, בשביל מה זה נתנו, למה, איך הרגשתי, אולי איזה משפט או שניים, לא הרבה. אנחנו לא צריכים עד כדי כך, זה כל אחד יש לו הרגשה משלו. אבל שיהיה לנו ברור בסופו של דבר מהו החלל הזה שנולד ושלא נעלם, אנחנו צריכים לדאוג עליו, אנחנו צריכים לשמור עליו ולעבוד עמו. לא, אין לנו אפשרות להגיע לתכונת ההשפעה אלא אם כן דווקא על פני הרצון החדש הריק שמתגלה. זה ממש מתגלה המקום ההסתרה של הבורא, שאותו מקום אנחנו יכולים למלות ביחס שלנו כדי להשפיע, ואז לגלות אותו שם. אתה מבין? אנחנו מגלים אותו כמו תמונה שמפתחים. אתה יודע שפעם היו מפתחים תמונות פוטו. אז ככה, שאנחנו ממלאים אותו מקום באור החסדים שלנו, אנחנו מגלים את הבורא באותו מקום שנמצא. זאת אומרת שבחלל הזה שהתגלה, הוא נמצא, רק אנחנו צריכים לגלות. זה עניין של הרגשה, שלאט לאט אנחנו יחד שמשתדלים להרגיש, אנחנו נגלה. כן.
אז איך היראה מתבטא בתוך הקבוצה? אני לא כל כך הבנתי.
שכולם נמצאים בהרגשה הזאת. האחד כאן, כאן לא מסוגל את זה לעשות. לא, כמו שאנחנו מגלים את המקום, הבורא לא מתגלה באחד. הוא מתגלה רק בהשתתפות ההדדית. לא. כמו שאנחנו גילינו יחד בהשתתפות שלנו את המקום הריק הזה, אומנם שכל אחד מרגיש אותו כאילו שהוא... הוא נמצא בזה וזה משפיע עליו, ומה שלאחרים זה הוא לא מרגיש כל כך. אנחנו צריכים להגיד, אנחנו צריכים להבין שהמקום הזה מקום שיתוף, לא מקום אישי, מקום השיתוף. כי נשמה זה הרצון להשפיע משותף. הוא לא יכול להיות רצון להשפיע אישי שלי. למי אני משפיע? כן? מחוץ עלי. לכן זה לא יכול להיות אני, זה כולל גם כן מה שמחוץ עליה. ולכן כל הנטייה הזאת, כל הפעולות האלו, הם קורים בקבוצה, במאמץ קבוצתי. אנחנו צריכים על זה לא לשכוח. לכן אנחנו, אני מדבר שאנחנו נעשה תרגילים, הכנה לפני הכנס, קצת יותר קרוב לזה, אנחנו נעורר את זה בצורה כללית בכל הכלי העולמי, ודאי. זה נקרא קבלה מעשית. לא שחושבים שזה איזה, איזה פוקוסים ככה, איזה דברים האלה, זה בדיוק. אחר כך זה מקבל צורה יותר מוחשית, ברורה, שכבר עובדים עם הכוחות ממש, אבל בינתיים זה גם כן. בכל זאת זה, ישנה הרגשה משותפת, ישנה ההכנה לזה, משהו עבר או משהו עשינו. זה דבר גדול. זה שאנחנו מתחילים לגלות על ידי העבודה המשותפת שלנו, גלים ששוטפים את כולם יחד, זה כבר דבר גדול. זה כבר אומר שיש כאן גוף בכלי העולמי שבהחלט עושה את הפעולות משותפות ומתגלים בו חללים לגילוי הנשמה הכללית. זה לא רחוק מהרצוי שאנחנו רוצים שיהיה. כן, דיור.
אנחנו יכולים להכין את עצמנו להתפעלות של הכנס, כאילו, לכאורה נראה שיש פה איזה שני דברים שקשה לחבר אותם ביחד. אנחנו יכולים להכין את עצמנו להתפעלות של הכנס, או להכין את עצמנו לחללים שמתגלים אחרי הכנס. כאילו, איך אפשר לחבר את שני הדברים האלה יחד? כי פה יש איזו התפעלות גדולה שאני צריך להכין את עצמי, ופה יש לי איזו עבודה עם חללים שאני צריך להכין את עצמי.
זה תלוי בבגרות האדם. מצד אחד אני רוצה לבוא לשמחה ולא לדעת כלום, ממש לא להיות מוגבל בכלום. מצד שני אני צריך לארגן את השמחה הזאת ולהכין אותה, לשלם עבורה, לבשל וכל מיני דברים. נגיד אתה עושה חתונה, מצד אחד יש לך מלא 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 דאגות, מצד שני אתה מכין את השמחה הגדולה. אז אתה נמצא גם בזה וגם בזה, נכון או לא? כי איש בוגר, כי איש, אתה מבין, כי יש פה מלכתחילה שני דברים. יש רצון לקבל, יש רצון להשפיע, שזה לא בונה זה על פני זה. אתה לא יכול להיות מלאך, לרחף בהשפעה, ואתה גם כן לא רוצה להיות בהמה, להיות מכונס בקבלה. ואז יוצא שאתה נמצא בשניים. השמחה היא לא בזה ולא בזה. שמחה שאתה על ידי זה מגיע לדבקות. הבורא הוא השלישי, שממנו, ממגע עמו, מתקווה לזה, יש לך שמחה. לכן, רצון לקבל שלי הוא אמצעי. רצון להשפיע שלי הוא גם כן במשהו אמצעי. הבינה זה לא סוף הדרך. אז אם אתה מתאר מעל זה את הכתר, את הדביקות עם משהו שנקרא, אני לא יודע, נגיד השפעה ואהבה, בכל זאת אין לנו מילים בינתיים, עוד אין לנו הבחנה מה זה, אז אתה יכול להיות בשמחה יחד עם הרצון לקבל שלך ורצון להשפיע ולא יפריע. נחיה ונראה. זה אפשר. בינתיים נעבור לחלק השני.
נעבור לחלק הבא של השיעור מהספר זוהר לעם.